זוהי הקלטה מתורגמת ומדובבת של דרשה מפי לון סולומון, רואה קהילת מקלין בייבל בוושינגטון הבירה. תוכנו של מסר זה הוקלט בשפה העברית כדי לאפשר תרגום מדויק וכדי שתוכל לשמוע את המסר החשוב הזה בשפת האם שלך. אם יש לך שאלות, אתה מוזמן לפנות לקהילת מקלין בייבל בדואר אלקטרוני outreach@mcleanbible.org או בטלפון מספר 703-639-2000 בארצות הברית. איך ייתכן שבחור יהודי טוב כמוני עושה לפרנסתו את מה שאני עושה? על זה אני רוצה לספר לכם היום, ואני מקווה שבשעה שאספר לכם, חלק קטן מחיי יתחבר לחלק כלשהו בחייכם, ואלוהים ישתמש בדברים שנדבר עליהם כדי לחולל שינוי ממשי בחייכם. נולדתי וגדלתי בפורצמות שבווירג'יניה. כפי שכבר אמרתי, שני הוריי היו יהודים, יהודים קונסרבטיביים. אתם יודעים, ביהדות יש שלושה פלגים עיקריים, היהדות הדתית, הקונסרבטיבית והרפורמית. אנחנו היינו יהודים קונסרבטיביים. אמא שלי הדליקה נרות בכל שבת. בימי ראשון ביקרנו בבית הכנסת, שם למדתי בימי ראשון, ואילו אבי השתתף בארוחת הבוקר של הגברים ובפגישות הגברים שנערכו מדי יום ראשון בבית הכנסת. פעמיים בשבוע למדתי בבית ספר יהודי. היה זה כשהייתי תלמיד ביסודי ובחטיבת הביניים. למדתי פעמיים בשבוע אחרי הלימודים. ביקרנו בבית הכנסת ובבית הספר היהודי. חגגו לי בר מצווה כמו לכל ילד יהודי טוב. אבל במונחים של נוכחות אלוהים בבית שלנו, היא לא הייתה שם. לא היה לנו תנך, מעולם לא קראתי את התנך. לא ישבנו להתפלל לפני הארוחות, מעולם לא התפללנו בבית. היינו יהודים סטנדרטיים ועשינו את מה שכל היהודים עושים. הלכנו לתפילה בחגים, הלכנו ביום כיפור, ערכנו בבית את ליל הסדר, אבל נוכחות אלוהים עצמו לא הייתה מציאות בחיינו. אני זוכר שהתפללתי כמה פעמים כשהייתי ילד. שכבתי במיטה כשהייתי ילד קטן וניסיתי לדבר עם אלוהים. אני אפילו זוכר כמה תפילות שהאמנתי שאלוהים ענה לי עליהן. גדלתי באמונה שאלוהים כנראה קיים, כלומר הייתה לי תחושה שהוא שם איפשהו. אבל לא הכרתי אותו ולא ידעתי עליו דבר. לא היה לי איתו שום קשר. ככה גדלתי. כשהייתי בן 13, הגעתי למצוות, ומיד אחרי כן התחלתי לעזור בקריאה מתוך התורה בבית הכנסת. לפעמים הלכתי לתפילות היומיות, וקראתי קצת בתורה כי הייתי טוב בזה. אבל כשהגעתי לתיכון, התחיל הקשר שלי עם בית הכנסת להשתנות. התחלתי להתעסק בדברים אחרים, והתעניינתי בהם. בנות, מסיבות, שתייה. וצריך להגיד את האמת, בית הכנסת החביר לעומת אותם הדברים שאהבתי, אתם יודעים. הביקורים שלי בבית הכנסת הלכו ופחתו, אבל השינוי האמיתי בא כשהייתי בן 16, כמעט 17. השתתפתי בקבוצת הדרמה של בית הספר. כשהיינו בחזרות ולא היה לנו על הבמה איזשהו תפקיד, ישבנו כולם ודיברנו. יום אחד סתם ישבתי ודיברתי עם מישהי שגם היא הייתה בהצגה, והיא התחילה לשאול אותי אם אני בטוח שאני הולך לגן עדן. היא התחילה לשאול אותי על הקשר האישי שלי עם אלוהים. מעולם לא שמעתי על קשר אישי עם אלוהים. מעולם לא דיברתי או חשבתי על גן עדן או על גיהנום, מפני שלא מדברים על דברים כאלה בבית הכנסת. היא ניערה אותי קצת. בפעם הבאה, כשהייתי בבית הכנסת, שאלתי את הרב אם אני יכול לדבר איתו ולשאול אותו שאלה. אמרתי לו, רבי, אני צריך לדעת, האם היהודים הולכים לגן עדן או לגיהנום? והוא ענה, סליחה? והמשכתי, היהודים הולכים לגן עדן או לגיהנום? אני רוצה לדעת, כי יש מישהי בתיכון שאומרת לי כל הזמן שאני הולך לגיהנום. והרב ענה, אני צריך להגיד לך, כל היהודים עולים לגן עדן. שאלתי, באמת? והוא ענה, כן, הגיהנום הוא בעיה של הגויים. נפלא, אמרתי, אבל אני צריך להגן על העמדה שלי ולהסביר את זה לבחורה הזאת. הרב ענה, אנחנו כולנו צאצאי אברהם, ולכן יש לנו סידור אחר עם אלוהים משיש לשאר העולם. עניתי לו, אתה רוצה להגיד לי שאני יכול לעשות מה שבא לי, אתה יודע, לשקר, להיות מגיל, ובכל זאת לעלות לגן עדן, כי אני צאצא של אברהם אבינו? והוא אמר, כן. אתם יודעים שיש פסוק מהמשנה שמצאתי שנים רבות לאחר מכן, כשכתבתי עבודת סיום באוניברסיטת ג'ון הופקינס. פסוק שזה בדיוק מה שכתוב בו, ממש זה, ממסכת סנהדרין. כתוב שם שחוץ מכמה מקרים קשים באמת, כל היהודים עולים לגן עדן. בגלל זה חשבתי, וואו, נהדר! גם אם לעולם לא אבקר שוב בבית הכנסת, בכל זאת אעלה לגן עדן? והתשובה היא כן. זה היה פחות או יותר סוף הקשר שלי עם בית הכנסת. לקחתי אותו ברצינות. מכל מקום, יצאתי ללימודים באוניברסיטה של צפון קרוליינה בצ'אפל היל. הייתי בחור בן 18, בטוח שאני הולך לגן עדן כי אני יהודי, ושזה סוף הסיפור. הלכתי לאוניברסיטה של צפון קרוליינה בשמחה שאני יוצא מבית הוריי. שמחתי שהמגבלות האלה אינן, ושמחתי שאני יכול לעשות את מה שתמיד חלמתי לעשות, אבל אתם יודעים, כשחיים בבית, אי אפשר לעשות אותם. אתם יודעים. כשהגעתי לצ'אפל היל, הצטרפתי למועדון הסטודנטים. אם ראיתם את הסרט בית החיות, ליד המועדון הוא נראה כמו מעון יום בכנסייה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה היה שם. התחלתי לשתות ולצאת למסיבות ולבלות עם נשים ולשחק משחקי אימורים בלילות. התחלנו לשחק קלפים בסביבות 4 או 5 אחר הצהריים, המשכנו כל הלילה ובסביבות 8 או 9 בבוקר הלכנו לישון. קמנו ואתם יודעים אוכלים קצת ארוחת צהריים וב-3-4 מתחילים שוב. אלו היו החיים במועדון החברתי. תשאלו אותי, מה עם הלימודים? איזה לימודים? לא היינו שם כדי ללמוד, היינו שם בשביל הכיף. כל מה שהיה צריך לעשות הוא להגיע לכמה שיעורים כדי להיות פטורים ממלחמת וייטנאם והכל היה מצוין. עשיתי את זה שנתיים, אבל עד ראשית שנת הלימודים הראשונה שלי זה כבר התחיל להימאס. אני לא יודע אם מישהו מכם עשה את זה, אבל הרבה דברים שמתחילים ככה מרגשים בהתחלה ומשמחים מאוד ואחר כך מתבלים. אחר כך זה סתם כמו עוד פעם להשתכר, עוד פעם בחורה, שום דבר מרגש. זה מתחיל להיות כמו היינו שם, עשינו את זה, קנינו מזכרת, אם אתם יודעים למה אני מתכוון. עד שכבר התחלתי את שנת הלימודים השלישית, כל זה כבר התחיל להימאס, והתחלתי לחשוב קצת יותר ברצינות על השאלות בחיים. אתם יודעים, לאן אני הולך? בשביל מה אני חי? מה אני עושה כאן? השאלות האלה התחילו להציק לי, ו... לא היו לי תשובות עליהן. באותו קיץ הגעתי להרי הקסטקיל, חגורת הבושט. כמה ידידים שלי ואני הגענו לשם בטרמפים וחיפשנו עבודה. בסוף מצאנו עבודה באחת המסעדות באחד מבתי המלון שם. עבדנו במסעדה ושירתנו את הלקוחות. עשינו הרבה כסף באותו קיץ. זה היה קיץ של שנת 1969. כשהלכתי לשם, לא שמעתי אף פעם את המילה וודסטוק, ולא היה לי מושג במה מדובר. פסטיבל וודסטוק התקיים לא רחוק מאוד מהמקום שבו עבדנו. ידידים שהכרתי שם מניו יורק אמרו, בואו נלך לוודסטוק. ועניתי להם, ראש טוב, מה זה? הם הסבירו לי שזה פסטיבל מוזיקה גדול, ועניתי להם, סבבה. קנינו כרטיסים. יכול להיות שאני אחד האנשים היחידים בעולם שקנו כרטיס לוודסטוק. מכרו כרטיסים, באמת. הם ציפו ל-50,000 איש, זה הכל. הם מכרו כרטיסים. חבל שלא שמרתי את הכרטיס, הוא כבר היה שווה הרבה בימינו, אבל לא שמרתי עליו. אני קניתי כרטיס, ואנשים הגיעו בלי כרטיסים, וכרטיסים, אתם יודעים, לא היו העיקר. היו שם 500,000 איש. הלכתי לוודסטוק, ביליתי שם את כל סוף השבוע, והתחלתי להיכנס עמוק מאוד לסמים. חלק מהחוויה הניו יורקית החדשה שלי. כבר התנסיתי בסמים בצ'אפל היל לפני שהגעתי לניו יורק. אבל כשהגעתי לניו יורק, זאת הייתה הפעם הראשונה שניסיתי LSD. היו לי חברים שאמרו, אתה יודע מה? אם אתה מחפש תשובות לשאלות על היקום, אתה צריך לנסות את החומר הזה. החומר הזה יעזור לך להבין. החומר הזה ירחיב לך את האופקים. החומר הזה יעזור לך להתחבר למודע האמיתי הרחב. והתגובה שלי הייתה, סבבה, נלך על זה. הפעם הראשונה שבה השתמשתי ב-LSD הייתה באותו קיץ בניו יורק. התחלתי להשתמש ב-LSD. כבר השתמשנו בהרבה גרס ואישנו הרבה חשיש, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שהשתמשתי בסמים פסיכודליים. חזרתי לצפון קרוליינה, לצ'אפל היל, כדי להתחיל שם את שנת הלימודים הבאה, והייתי בטוח שעליתי על דרך המלך שתוביל אותי להרחבת האופקים שלי, דרך שתעזור לי למצוא תשובות ליקום. חזרתי דוגל סמים נלהב. כ-50 או 60 אחוזים מהאנשים במועדון הסטודנטים שהייתי בו השתמשו בסמים. אני זה ששכנעתי אותם לעשות את זה. עודדתי אותם לעשות את זה, והייתי זה שסיפק להם את הסמים כדי שישתמשו. אני קידמתי את זה. התחלנו להשתמש בסמים כל הזמן. ישנתי סמים הרבה פעמים ביום. צמח לי שיער עד הכתפיים, אפרו כזה גדול. השיער שלי לא צומח כלפי מטה, אלא החוצה. היה לי אפרו ענק כזה שהגיע לכתפיים ולבשתי מכנסי פעמון, גופיות גדולות, מגפיים של רוכבי אופניים ואהבתי חרוזים ונראיתי ממש חלק מהקטע. מה שטוב בשיער כזה הוא שאפשר להחביא ג'וינטים מאחורי האוזניים ולהסתיר אותם בשיעור. חשבתי לעצמי שהמשטרה לעולם לא תחשוב לחפש מאחורי האוזניים שלי. ביום רגיל בצ'אפל היל יצאתי מהבית עם 6 או 8 ג'וינטים, 4 מאחורי כל אוזן, ובמשך היום השנתי אותם. זה היה יום רגיל בצ'אפל היל. פה ושם השתמשנו ב-LSD, 3, 4, 5 פעמים בשבוע, לפעמים יותר. תגידו, נולון, אם אתה מדבר על LSD 3, 4, 5 פעמים בשבוע, ועישון חשיש בכל יום, איך הצלחתם להראות נוכחות בכיתות? התשובה היא, לא הצלחנו. היה הרבה יותר כיף לשבת בתוך עץ ולעשן חשיש מלהיות בשיעורים. פשוט לא הלכנו. הבאתי לכם עותק של ספר המחזור של צ'אפל היל באותה שנה, 1969 עד 1970, כי יש תמונה מקדימה בצד ימין, תמונה בגודל מלא שלי ושל חלק מהחברים שלי, יושבים על העץ ומעשנים חשיש. לעולם לא אשכח את היום הזה שזה קרה. אני זוכר טוב מאוד את היום שבו זה קרה. עלינו על עץ וישבנו שם ממש באמצע הקמפוס וישנו חשיש, ואני זוכר שבאותו זמן היה שיעור מתמטיקה או שיעור אחר. לא חשוב. אני זוכר ששמענו כ3 מטר מתחתנו את הקליק, קליק, קליק. הסתכלנו למטה וראינו שמישהו מסתכל מלמעלה ומצלם אותנו. תגידו, מה, לא דאגתם? לא חשבתם שאולי הוא מהמשטרה? כן, בסדר, חשבנו על זה, אבל לא היה לנו חשק לרדת. שאלנו אותו, מה אתה עושה שם? והוא ענה, אני מצלם לספר המחזור. וענינו, טוב, בסדר, סבבה. וכשספר המחזור יצא, היינו ממש מקדימה, ממש בקריכה הפנימית של ספר המחזור, תמונה ענקית שלנו, יושבים בעץ ומחששים. הבאתי לכם לראות. זה פה מקדימה, אתם יכולים לבוא אחר כך ולראות. אלו היו החיים בצ'אפל היל. ישבנו בתוך העץ הזה, ממש באמצע הקמפוס, אישנו סמים. אני לא אומר לכם מפני שאני גאה בימים האלה, או מפני שאני גאה באורך החיים הזה. אני אומר לכם לא מפני שאני גאה בימים האלה, או מפני שאני גאה באורך החיים הזה. אני אומר לכם מפני שאני רוצה שתבינו איזה בחור הייתי בגיל 21, כשישוע המשיח הושיט את ידו מטה ותפס אותי. לא הייתי בחור שגרתי נחמד, שהיה עסוק בחייו, ופתאום החליט שהוא רוצה להאמין באלוהים. זה לא מה שקרה כאן. ניהלתי סגנון חיים שהיה רחוק מישוע המשיח ומהמשיחיות יותר משאפשר להעלות על הדעת. אני חושב שאני הסטודנט היחיד בכל ההיסטוריה של אוניברסיטת צפון קרוליינה שלא סיים כימיה בהצטיינות. נכנסתי לקורס מפני שהציונים שלי בכימיה בשנתיים הראשונות היו לא רעים, אבל אף פעם לא השתתפתי בשיעורים. נרשמתי לקורס בשנה האחרונה ואף פעם לא הייתי בשיעורים. הגעתי לשיעור רק ביום הראשון לקורס. בסוף הסמסטר קיבלתי ציון נכשל. חשבתי לעצמי, מה פתאום הוא נתן לי ציון נכשל? ניגשתי אליו והתחננתי שייתן לי ציון עובר. אתה צוחק? הוא שאל אותי. לא היית פה אף פעם. והוא נתן לי ציון נכשל. הייתי צריך להישאר ולהשתתף בקורס קיץ בגלל הכישלון הזה. אני חושב שבכל תולדות צ'אפל היל עוד אין סטודנט שנכשל בקורס הזה. כל מה שצריך הוא להגיע לשיעורים ומקבלים ציון גבוה. אני קיבלתי נכשל. גם הייתי ידוע בעיר צ'אפל היל כסוחר סמים. השגנו סמים מניו יורק. נסענו לשם, קנינו כמויות גדולות וחזרנו איתן לצ'אפל היל, חתכנו ומחרנו. היה לנו ידיד שנסע לאמסטרדם כמה פעמים בשנה והביא חשיש בבטנת המעיל שלו. כמויות גדולות מאמסטרדם. אלה הימים שעדיין לא השתמשו בכלבים ובציוד המודרני שעוצר את הדברים האלה. לא הייתה לנו שום בעיה להשיג כמויות גדולות של חשיש מאירופה ואחר כך למכור אותו. בשנתיים האחרונות ללימודים התפרנסתי ממכירת סמים. ככה עשיתי כסף. לא רציתי לצאת לעבודה רגילה. מחירת סמים לאנשים הייתה קלה ומשתלמת הרבה יותר. וזה מה שעשינו. תגידו, איך הצלחתם להימלט מידו הארוכה של החוק? איך יכול להיות שלא עצרו אתכם? האמת היא שכמעט נעצרתי. באביב 1971, זמן קצר לפני שהתחלתי להאמין בישוע, כשבועיים לפני, הייתה דפיקה בדלת הבית שבו גרתי. זאת הייתה המשטרה. בסלון הבית ישן בחור, ידיד שלי, והשוטרים אמרו, זה סיפור אמיתי לגמרי, יש לנו צו נגד לון סולומון באשמת סמים. הוא פה? הייתי שם, בחדר השינה שלי. הידיד שלי עמד בכניסה ובקור רוח אמר, אני יכול בבקשה לראות את צו החיפוש? היה להם צו חיפוש לבית, אבל הכתובת שהייתה מצוינת עליו הייתה שגויה. היא הייתה הכתובת של השכן. הבחור הבחין בזה ואמר, אתם לא יכולים להיכנס לפה. הצו לא נועד לבית הזה, הוא שייך לבית השכן. הגעתם לכתובת הלא נכונה. הוא לא נתן להם להיכנס, אבל אם הם היו נכנסים, היו שמים בכל הבית. הייתי יושב בכלא. הם הלכו לבית השכן, נכנסו לבית. האנשים שגרו שם היו ידידים שלנו, ממועדון הסטודנטים. מכרנו להם את הסמים שהיו אצלם בבית. השוטרים מצאו את הסמים, הלכו לכיתה, עצרו את החבר שלנו באמצע השיעור, שמו עליו אזיקים ולקחו אותו לכלא. הוא נעצר, אבל לא אותו הם חיפשו. הם חיפשו אותי. עד כדי כך הייתי קרוב למעצר. באותם ימים אהבתי להגיד לחברים שלי, אני כזה להיט שהאוויר סביבי מפצפץ. כן, היינו ידועים מאוד. אני בטוח שהמשטרה ידעה מי אנחנו. אבל אני מקדים את עצמי. בכל הזמן שישנתי סמים, אני רוצה להגיד לכם שחשבתי שאני מתקדם מבחינה רוחנית. חשבתי שמבחינה רוחנית אני מתקדם למקום שבו אקבל תשובות בנוגע ליקום, על השאלות שהיו חשובות לי. ושוב, אני אומר לכם, כי אני רוצה שתבינו איפה הייתי ב-1970, כשישוע המשיח התחיל להשפיע על חיי. נקודת המפנה האמיתית בחיי, כשאני מסתכל לאחור, החלה בראשית אביב 1971. ישבתי על חומה בעיר בצ'אפל היל. החומה קטנה ונמצאת ממש בקצה הקמפוס. השעה הייתה כשתיים בבוקר. החבר שלי ואני, ידידי הטוב וחבר מועדון שישנתי איתו הרבה, ישבנו שם. מסוממים מ-LSD ודיברנו. אמרתי במהלך השיחה, אתה יודע מה דוד? משהו באמת מפריע לי. אתה יודע, אנחנו כאן, אנחנו משתמשים בסמים האלה, ואנחנו אנשי פרחים, אתה יודע, אנחנו ילדי האהבה, אבל במקום להיות טובים יותר, במקום להיות אוהבים יותר, דואגים יותר, טובי לב יותר, אתה יודע, נראה לי שאני מדרדר. אני מרגיש שאני לא טוב יותר, אלא הולך בכיוון ההפוך. הוא פנה אליי ואמר משהו ששינה את חיי לגמרי. אני לא יודע, הוא לא היה משיחי, ואני לא יודע אם הוא שם לב להשפעה העצומה שהוא עמד לחולל בחיי, אבל הוא פנה אליי ואמר, לון, אולי אתה לא מדרדר. אולי אתה בסך הכל מתחיל להיות כן יותר עם עצמך, ולהבין מי היית לכל אורך הדרך. ועניתי, וואו, רציני? הוא מבחינתו סתם אמר משהו, אבל דבריו היכו בי. כי אתם יודעים, גדלתי באמונה שאני בסדר גמור. האמנתי שאני אדם טוב, אדם נחמד, אדם טוב לב, אדם נותן, אדם לא אנוכי, ואדם שהולך לגן עדן. זה מה שהרבי אמר לי. פתאום התייצבתי בפני העובדה שאולי אני בכלל לא מה שהוא אמר. פתאום ניצבתי בפני העובדה שאולי האמת היא שהכל שטויות, ושהאני האמיתי שלי הוא אדם שונה מאוד. ככל שחשבתי על הדברים שאמר לי, כך התחלתי להבין שהוא צדק. כשהתחלתי להתמודד עם הדברים והסתכלתי על עצמי בכנות, אני רוצה לומר לכם, לא אהבתי את מה שראיתי. לא אהבתי את מה שראיתי. פתאום כל ההשקפה שלי לגבי עצמי התחילה להשתנות כליל. פתאום התחלתי להבין שאני שרוי בצורך. לא שפיץ, להיט, שעושה הכל נכון, אלא אדם ששרוי עמוק בצורך נואש. פתאום התחלתי להבין שאני אנוכי, ומרוכז בעצמי, ומחובר לצרכים שלי. אדם לא מוסרי, אדם חסר אתיקה, אדם גס. ובסופו של דבר הייתי חייב להודות בפני עצמי. אתה יודע מה, אלון? אתה עובד על עצמך מותק. אם אתה רואה את עצמך אחרת, אתה מרמה את עצמך בגדול. אתה לא האדם שתמיד חשבת שאתה. זה מה שהיית באמת, והתמונה לא יפה בכלל. התחלתי להבין כתוצאה מזה שאני זקוק לעזרה. הייתי זקוק לשינוי. הייתי זקוק למישהו או למשהו שיכול לשנות אותי מבפנים. זאת הייתה נקודת תפנית עיקרית בחיי, מפני שעד אותו שלב לא הרגשתי שאני זקוק לעזרה מבחוץ. אבל עכשיו, כן, זה התחיל לתפוס אותי. הסמים התחילו להפוך לנחלת העבר, מפני שהבנתי שאני משתמש בהם כבר כמה שנים, והבנתי שהם לא יכולים לשנות אותי מהפנים אל החוץ. החלטתי שאני זקוק לאמונה. אני זקוק לאלוהים כזה או אחר. בהתחלה נכנסתי לדתות המזרח. הלכתי וקניתי כל מיני ספרים על דתות המזרח. תאואיזם קראתי הרבה. קונפוציוס קראתי הרבה. קניתי הרבה ספרים על זן בודהיזם, הרבה של אלן וואטס ומחברים אחרים, וקראתי הרבה מאלה. אתם יודעים מה מעניין בדתות המזרח האלה? הן נשמעות נפלא על הנייר, אבל לא יכולתי ליישם אותם בחיים האמיתיים. הלכתי וקראתי זן בודהיזם בשלוש השעות הראשונות של הבוקר, כשאני יושב ביער ברגליים מסוכלות, מתחת לעץ, ואחר כך הייתי קם ואומר לחבר שלי, תגיד, מה יש לאכול? והלך לי הזן לכל היום. מבינים מה אני אומר? הזן, נגמר. זה לא עזר לי. באמת שניסיתי. רציתי לעשות לעצמי קוקו ולצאת לרחובות ולרקוד עם כל הרי קרישנה ולעשות מה שהם עושים, אבל סניתי את האוכל שלהם. אכלתם פעם את האוכל הזה? נורא! אז לא הצלחתי להיות הרי קרישנה, כי ידעתי שאני אמות מרעב, לא הייתי מסוגל לאכול את האוכל שלהם. ויתרתי על להיות הרי קרישנה בגלל זה, אבל רציתי שמשהו מהיתר יעזור לי, ולא הצלחתי. לכן החלטתי, בסדר, אני לא הולך לדתות המזרח. אולי מה שאני צריך לעשות הוא להיכנס עמוק ליהדות, ואולי אמצא ביהדות החרדית את התשובות שאני צריך בחיים. בקמפוס היה רבי, אז הלכתי אליו. נכנסתי למשרדו עם השיער שלי, ועם המכנסיים הזרוקים והכל, צנחתי בכיסאו ואמרתי לו ככה, רבי, כן? אמרתי, אני חושב שאלוהים רוצה שיהיה רב. הוא הסתכל עליי ואמר, לא, לא נראה לי. אמרתי, אבל רבי, תשמע, יש לי צרכים עמוקים מאוד בחיים. יש לי שאלות שאני ממש זקוק עליהן לתשובות. התחלתי לספר לו על הרעב שבליבי וסיפרתי לו על הצרכים שלי. והוא, אני חושב שלא היה לו שמץ של מושג על מה אני מדבר. הוא נתן לי כמה ספרים לקרוא. לא רציתי ספרים. רציתי מישהו שיבוא וישב לידי ויסתכל לי בעיניים ויגיד, אני יודע מהן התשובות לשאלות שאתה שואל. אני יודע שאתה יכול להשתנות מבפנים ולא להיות האדם המגעיל שאתה מבין שאתה. אני יכול לעזור. הוא לא עשה את זה בשבילי. אני חושב שלא היה לו מושג איך לעשות את זה. יצאתי ממשרדו ואמרתי, טוב, אין לי מה לחפש כאן. זה היה מדכא מאוד, כי היהדות, החזרה ליהדות, תמיד הייתה קלף ששמרתי למקרה הצורך. חשבתי לעצמי שאם שום דבר לא יעזור, אחזור ליהדות. עכשיו, ניסיתי לחזור אחרי שכבר ניסיתי כל דבר אחר שאני יכול לחשוב עליו, נשים, שתייה, מסיבות, סמים, דתות המזרח ויהדות, ועדיין אין לי תשובות כיצד להשתנות. זכרו חבר'ה, הבעיה שלי באותו שלב לא הייתה הדאגה אם אני הולך לגיהנום. עדיין האמנתי באותו שלב למה שהרב אמר לי, שאני הולך לגן עדן. זאת לא הייתה הבעיה שלי. הבעיה שלי הייתה שלא יכולתי למצוא את הכוחות שהיו דרושים לי כדי לחיות את החיים. לא יכולתי למצוא את התשובות שהייתי זקוק להן כדי להבין את החיים וכדי להיות סוג האדם שהייתי שמח להיות. לא מצאתי את זה. אלה היו הבעיות שלי. ישבתי ודיברתי על הדברים האלה עם החברים שלי מהמועדון. הם חשבו שיצאתי מדעתי לגמרי. ישבנו וישנו סמים ואמרתי להם, אתם יודעים למה אנחנו כאן? ולמה אנחנו בעולם? ומה המטרה שלנו בחיים? ולאן אנחנו הולכים? ומה משמעות החיים? והם הסתכלו עליי ואמרו, נו באמת, תפסיק לשגע אותנו, מה יש לך אתה? למה אתה צריך לשאול שאלות כאלה? אתה לא יכול להיות קצת נורמלי? אתה יודע, סתם לסיים את הלימודים, למצוא עבודה, להתחתן, להביא ילדים ולגדל אותם, ולהיות סבא ולמות, כמו אנשים נורמליים. למה אתה צריך לשאול את השאלות המטומטמות האלה כל הזמן? החברים שלי התחילו לחשוב שהתחרפנתי. הם התחילו לשאול אם יצאתי מדעתי. ואתם יודעים מה? התחלתי לחשוב שאולי באמת יצאתי מדעתי. כלומר, שומעים על כל מיני חבר'ה שנכנסים לטריפ מ-LSD ואחר כך אי אפשר להחזיר אותם. חשבתי לעצמי, אולי אני באחד הטריפים האלה. לא חשבתי שלעולם לא אחזור, אבל מי מבין אלה שלא חזרו, חשבו שלא יחזרו. אתם מבינים מה אני אומר? ואני חושב לעצמי, אולי אף פעם לא חזרתי, ואולי אני סתם לא יודע, ואולי אני סתם בבית חולים פסיכיאטרי, ואני עובר טיפול בהלם, ואני חושב שאני תפוז, ומתחבא מתחת למיטה או משהו. מכירים את זה? המציאות ממש השתבשה לי באותם ימים. זה המקום שבאמת הייתי בו. הייתי מבולבל כל כך, שכבר לא ידעתי מה המציאות. התחלתי לחשוב על התאבדות. אמרתי לעצמי, זה מטומטם, מטומטם מאוד, שאגדל ואחיה חיים כאלה, ואעבור את כל הכאב לב הזה, והכאב שבחיים, אם אני אפילו לא יודע מה אני עושה כאן. אני אפילו לא יודע מה המטרה שלי בחיים, ואני שונא את הבן אדם שאני מבפנים. זה מטומטם! למה שלא אתאבד וזהו? ובאמת, תכננתי את זה. היה לי מנהג לדחות דברים שאמנתי לעשות, וסתם לא הגעתי לזה. אבל הכוונה שלי הייתה רצינית ביותר. באביב 1971 כל זה השתנה. ביום אביב אחד הלכתי ברחובות צ'אפל היל. כל צ'אפל היל היא בערך שני צמתים. הלכתי ברחוב ביום אביב חמים ונעים, הומה אדם עם הכלב שלי. היה לי רועה גרמני, כלב של 40-42 קילוגרם בשם נוח. אני לא יודע למה קראתי לו נוח, אבל הוא היה אצלי מאז שהיה גור. הוא הסתבך בקטטה מריבה בין כלבים ממש מול האיש המוזר ביותר ביקום. תנו לי לספר לכם על האדם המוזר ביותר ביקום. האיש המוזר ביותר ביקום שמו בוב אקהרט. בוב אקהרט היה אז בשנות ה-40 לחייו ועבד מרחק 12 קילומטרים מצ'אפל היל. אבל הוא בא לצ'אפל היל בכל שבת בוון הלבן שלו. על כל הצד של הוון שלו היו רשומים פסוקים. היו לו שני רמקולים גדולים על גג הוון, והם היו מחוברים לפטיפון שממנו השמיע תקליטים סרוטים וחורקים של מזמורים ישנים, ואפשר היה לשמוע אותם בקולי קולות לכל אורך הרחוב מתוך שני המגפונים האלה. הוא התחיל בפינת הרחוב של צ'אפל היל וחילק עלונים על ישוע המשיח. הוא גם עשה את זה עם אשתו, כל היום, כל שבת. הוא לא התקבל יפה בצ'אפל היל. אנשים ירקו עליו, זרקו עליו את העלונים שלו וקיללו אותו. אנשים היו מגעילים אליו מאוד. אבל ראיתי אותו שם בכל שבוע, בכל אותו אביב. התרחקתי ממנו. לא רציתי להתקרב אליו, אתם יודעים. אבל אותו יום, הכלב שלי התחיל לריב ממש לפני המקום שבו האיש עמד. משכתי את הכלב שלי מהכלב שהוא רב איתו, והאיש הזה, בוב אקהרט, עזר לי קצת. אז הנה אני, ניצב מול האיש המוזר ביותר בעולם, ומסתכל לו בעיניים. מה אומרים לאיש המוזר ביותר בעולם? לא רציתי להגיד משהו לא יפה, אז הסתכלתי עליו ואמרתי, היי, והוא ענה, הלו. נו, מה אומרים עכשיו? אמרתי, אני חייב ללכת. והוא אמר, אוקיי, להתראות. והמשכתי, בסדר. והלכתי. כל המפגש ערך לא יותר מ-30 שניות. אבל אני חייב לומר לכם שב-30 השניות האלה, שבהן עמדתי עין מול עין, פחות ממטר מהאיש הזה, והסתכלתי לו בעיניים, התרחקתי ממנו, ומשהו בתוכי אמר לי, לון, זה האיש שאתה מחפש. אתם אומרים, איך אתה יכול לדעת? חבר'ה, אני יכול להגיד לכם שידעתי את זה. אין לי ראיות ממשיות. אני לא יכול לשים את הרגשות שלי במבחנה, אבל אני אומר לכם שהלכתי משם, ומשהו בתוכי אמר לי, לון, זה האיש שאתה מחפש. השלום, שביעות הרצון, השלמות, הבריאות שאתה מחפש, יש לו אותם. זה הטריד אותי מאוד, כלומר, זה הציק לי, אבל גם נתן לי תקווה. כי אני חייב להגיד לכם, חבר'ה, שהתחלתי לשאול את עצמי, אם יש מישהו בעולם שיש לו מה שאני מחפש. ממש לא פגשתי איש שהיו לו התשובות לשאלות שלי. החבר'ה שלי מהמועדון לא ידעו את התשובות. החבר'ה שלי מהסמים לא ידעו. לא הכרתי מישהו שיודע את התשובות, והתחלתי לחשוב, אין תשובות לשאלות האלה. ואחר כך פתאום פגשתי איש שנתן לי קצת תקווה. אולי באמת יש תשובות לדברים האלה. לאחר כמה שבועות עברתי לידו ולקחתי ממנו עלונים. לא רציתי לדבר איתו, פחדתי ממנו יותר מדי, אבל לקחתי עלונים קטנים שהוא חילק. כבר אספתי אוסף נחמד של עלונים בבית, במגירה. לא קראתי אותם. אבל לקחתי אותם כי כאב לי עליו. כלומר, נראה לי שהוא היה כן, ואנשים היו מגילים אליו, וכנו אותי תכונה טובה. ומישהו צריך לכל הפחות להיות נחמד ולקחת משהו מחלק. אז לקחתי את העלונים והלכתי הביתה והרמתי אותם בערימה. האמת היא שרציתי לדבר איתו, אבל לא היה לי את האומץ. בסוף אמרתי, זה טיפשי, לך לדבר עם הבחור. באחת השבתות, באביב 71, ניגשתי אליו ואמרתי, היי, אני רוצה לדבר איתך מתישהו. והוא אמר, יופי, נפלא, אולי היום בשלוש אחר הצהריים? לא הייתי מוכן לזה. אתם יודעים, זה כמו שאתם רואים מישהו בבית הכנסת ואומרים, למה אתה לא בא אלינו פעם לצהריים? והוא אומר לך, טוב, מתאים היום? זה לא מה שרציתם לומר. לא ציפיתי שיגיד היום, ציפיתי שיגיד טוב, אולי בעוד חודש, נראה. וכך יהיה לי זמן להתכונן. אבל הוא אמר, מה דעתך על שלוש היום אחר הצהריים? ועניתי, לא, אני לא יכול היום. יש לי משהו אחר, יש לי פגישה אחרת. נו באמת, איזו פגישה כבר יכולה להיות להיפי בשלוש אחר הצהריים, בשבת, בצ'אפל היל, בצפון קרוליינה? שיקרתי כמו גדול, חבר'ה, אבל פחדתי. בשלב הזה כבר הייתי מבואה לגמרי ואמרתי לו, אני חייב ללכת. אולי פעם אחרת, נדבר פעם אחרת. התחלתי ללכת ברחוב והתרחקתי ממנו 10 מטרים, אולי 12, עם הכלב שלי. יום מלא אנשים, הרחובות הומים, יום אביב בצ'אפל היל, והאיש הזה מקמר את ידיו סביב פיו וצועק לעברי. אמרתי לו, טוב, אולי נתראה בשבוע הבא, והוא צורח. אולי בכלל לא תהיה פה בשבוע הבא. ואני חושב, אוי, באמת. הוא מסתכל סביבי, הוא מנסה להעמיד פנים שגם לי אין מושג עם מי הוא מדבר. אני לא רוצה שכל האנשים סביבי ידעו שהאיש המוזר ביותר בעולם צורח עליי. אני אפילו לא רוצה שידעו שדיברתי איתו. מיהרתי במורד הרחוב ונעלמתי מעבר לפינה. נשענתי על חומת אבן וחשבתי, זאת החוויה הגרועה ביותר בחיים שלי. אני לא מאמין שעשיתי את זה. אבל בזמן שהלכתי לכל מיני מקומות באותו יום, התחלתי לחשוב, הוא בסך הכל צודק. אין לי שום ערובה לכך שיהיה פה בשבוע הבא. כבר איבדתי כמה חברים מתיכון, אחד מת בתאונת אופנוע והשני מזיהום בכליות. וחשבתי לעצמי, נו, אתה יודע, הוא צודק. אולי לא יהיה פה בשבוע הבא. עדיף שאלך אליו. הגעתי בשלוש. הוא לא היה שם. הוא לא ידע שאני בא ולכן הוא הרז הכל והלך. זה היה נורא, כי הרגשתי כאילו האיש ניבא עליי שלא יחיה עוד שבוע. אני יודע שזה נשמע טיפשי, אבל זה לא טיפשי. הייתי מלא פחד שהאיש הזה ניבא שאני עומד למות. השבוע שאחרי כן היה השבוע הקשה ביותר בחיי עד אותו שלב. אתם יודעים, לידיד טוב שלי היה אופנוע, והוא תמיד נתן לי לרכב עליו כמה שאני רוצה. באותו שבוע לא רכבתי עליו. לא רציתי לקחת שום סיכון. אתם יודעים שחס וחלילה לא יעבור לפניי חתול שחור. לפני שחציתי את הכביש, הסתכלתי לשני הכיוונים בכוונה. עליתי במדרגות אחת-אחת והחזקתי במעקה. הייתי אחוז אימה. סוף סוף השבוע חלף והשבת הבאה הגיעה והתעוררתי עם עלות השחר, שבאותם הימים זה היה 10 בבוקר. ירדתי לפגוש את האיש הזה. אני לא יודע מה היה קורה אם הוא לא היה מגיע באותו יום, אבל כמו תמיד, בדיוק של שעון הוא פנה אל תוך הרחוב בוון הלבן שלו. הוא יצא מהוון והלכתי אליו. ישבתי שם וחיכיתי לו. הלכתי אליו ואמרתי, תראה, בגללך עבר עליי השבוע הקשה ביותר בחיים שלי. עכשיו אנחנו צריכים לדבר. חייבת להיות סיבה למה שאתה עושה כאן. לא ידעתי איך לקרוא לזה ולכן אמרתי, תסביר לי את הסיבה. אני מוכן להקשיב. אני צריך לעצור לרגע ולספר לכם משהו זריז. באמצע השבוע הייתי כל כך אחוז אימה שחשבתי לעצמי, אני הולך לקנות ספר כתבי הקודש. תבינו, חבר'ה, אנשים שמשתמשים בסמים, אין להם ספר כזה. הבנתם? לא היה ספר בריתות לאיש מהחבר'ה המשתמשים שלי. לא היה לאף אחד במועדון שלי. אתם יודעים, אורח החיים שלנו לא התאים לאנשים שיש להם ספר בריתות. ולכן חשבתי, טוב, אם יש לי ספר כתבי הקודש, אולי אשרוד את השבוע, כמו קמאה או משהו כזה. הלכתי לחנות הספרים בעיר כדי לקנות אחד. לא ידעתי כמה הספרים האלה יקרים. לא האמנתי. חשבתי, וואו, זה המון כסף לספר כתבי הקודש. היו לי רק 5 דולרים אז. בדיוק אז היינו בין משלוחים של סמים, ולכן כל מה שהיה בכיסי היו $5. אכלתי שאריות מהמטבח של מועדון הסטודנטים. אני נהגתי להגיש את האוכל, ובתמורה אכלתי את השאריות. אכלתי המון ברוקולי, המון קרובית, לא הרבה סטייק. אתם מבינים מה אני אומר? ככה חייתי. ספר הבריתות הזול ביותר שמצאתי עלה $3. ספר בריתות קטן כזה עם כריכה רכה. עמדתי בתור כדי לשלם עליו, והידיד שלי, זה שאמר לי, אולי אתה בסך הכל מתחיל להיות כן יותר ולהבין מי היית כל הזמן, בא, ראה אותי בתור, נכנס לחנות, חנות הספרים באוניברסיטה, ואמר, מה אתה עושה? אמרתי, אני קונה ספר בריתות. הוא ענה, אתה מה? ואמרתי, אני קונה ספר בריתות. הוא אמר, בשביל מה אתה עושה כזה דבר? וסיפרתי לו מעט על השבוע שעבר עליי. הוא ואני עמדנו בתור, והוא אומר לי, לון, עצור רגע, חשוב. אם האלוהים הזה, שאתה כל כך עסוק בו, אמיתי, אתה לא חושב שהוא יכול לתת לך ספר בריתות, בלי שתוציא חצי מהחסכונות שלך בחיים? ועמדתי שם ואמרתי, באמת, זה נשמע לי רוחני. זה נשמע רוחני מאוד. ואמרתי עוד, טוב, זה נשמע לי טוב. הלכתי והחזרתי את הספר. אתם צריכים לדעת את זה בגלל מה שעומד להתרחש עכשיו. בשבת שאחרי כן אני מדבר עם האיש הזה, והוא מוציא ספר בריתות ומתחיל לקרוא ממנו. הוא קורא מהתנך, קורא מהברית החדשה. הוא התחיל לספר לי סיפורים מכתבי הקודש שרובכם כנראה מכירים, אבל אני לא הכרתי אותם. הוא קרא לי על אליהו ועל נביאי הבעל על הר הכרמל, חשבתי שזה הסיפור המדהים ביותר ששמעתי בחיי. חשבתי לעצמי, איזה סיפור נהדר! והוא קרא לי סיפורים אחרים. דיברנו שעתיים, זה היה כמו מים על ספוג יבש. כשנגמרו השעתיים הוא אמר לי, טוב, אתה מוכן לקבל את ישוע? ואני עונה לו, מה? סליחה? אתה מוכן לקבל את ישוע? לא היה לי מושג למה הוא מתכוון. אבל מהמעט שהצלחתי להבין לגבי הכוונה שלו, אמרתי לו, לא, 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 לא. היה נחמד לדבר איתך, באמת, היה נהדר, אבל אני יהודי. יהודים לא עושים דברים כאלה. אנחנו פשוט לא עושים את זה. הוא אמר, בסדר, אבל ישוע היה יהודי. הוא אמר, אתה קולט שכל התלמידים הראשונים של ישוע היו יהודים? כל הקהילה הקדומה הייתה יהודית? כל מי שכתב את ספר הבריתות חוץ מלוקס היה יהודי? עניתי לו, לך בחייך. והוא המשיך, כן, ידעת שפטרוס היה יהודי? ועניתי, מה, אתה עובד עליי? והוא ענה, לא. ועניתי, באמת? כן. באמת לא ידעתי את זה. איש לא אמר לי שפטרוס היה יהודי. חשבתי לעצמי שהוא היה כזה גוי לבן, אנגלוסקסי, פרוטסטנטי. מי יודע? לא ידעתי מה הוא היה. לא לומדים על פטרוס בבית הכנסת, אתם מבינים? ואמרתי לו, באמת? הוא ענה, כן. אמרתי, תראה, פטרוס, כן, אבל פטרוס לא צריך להתמודד עם ההורים שלי. אתה מבין מה אני אומר לך? לא, אני לא, לא נראה לי שזה נכון. והוא ענה, תראה, אתה רוצה לעשות לי טובה? ואמרתי לו, אולי. הוא אמר, האם אתה מוכן להבטיח לי שלפחות תקרא את ספר הבריתות ותיתן לאלוהים לדבר אליך מתוכו? אמרתי, טוב, בסדר, אני לא חושב שיזיק לי לקרוא את ספר הבריתות. והוא שאל, יש לך? ועניתי, לא. והוא אמר, בוא שנייה. הוא פתח את הוון מאחור, והיה בו ארגז מלא ספרי בריתות חדשים לגמרי. כלומר, עטופים בנייר צלופן. והוא הוציא אחד מהספרים האלה ואמר לי, כך. אמרתי, אין לי כסף, אני לא יכול לשלם לך על זה. הוא אמר, אני לא רוצה שתשלם לי על זה. אם תבטיח לי שתקרא, אני נותן לך אותו. וואו, זה כבר היה קרוב מאוד. כי ביום רביעי אמרתי לאלוהים, אם אתה אמיתי אלוהים, תוכיח לי שאתה אמיתי ותן לי ספר בריתות. אבל חבר'ה, מאיכן יכולתי לקבל ספר בריתות? האנשים שהסתובבתי איתם לא הלכו עם ספר בריתות ביד. הסיכוי שמישהו ייתן לי ספר בריתות שאף לאפס. 4 ימים מאוחר יותר, האיש הזה פתח את המטען שלו, הוא מסר לי ספר בריתות חדש. ואני אומר, זה היה כאילו, וואו, זה כבר מפחיד מדי. לקחתי את הספר ואמרתי, אני חייב ללכת. והלכתי. הלכתי משם, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, מפחיד, באמת מפחיד. זה באמת נכון? יכול להיות שזה מה שהוא אמר שזה? יכול להיות שישוע המשיח הוא באמת משיח ישראל? כלומר, יש סיכוי שנתקלתי בטעות באלוהי היקום? זה מה שחשבתי לעצמי כשהלכתי משם. הייתי די ספקן, אבל עמדתי בהבטחתי. לקחתי את ספר הבריתות הביתה, הנחתי אותו על השידה ליד המיטה שלי, והתחלתי לקרוא אותו מעט בכל לילה לפני שהלכתי לישון. כי אני אוהב לקרוא לפני השינה. התחלתי בתנך. לא ידעתי מאיפה להתחיל. איך אפשר לדעת מה יש בתנך? אז התחלתי בתנך. קראתי על אדם וחווה ואת כל הדברים הטובים האלה, שמעתי את השמות שלהם, אבל מעולם לא ידעתי מה היה כתוב עליהם בתנך. וחשבתי לעצמי, נו, זה סיפור מעניין. אחר כך הגעתי לקטע שבו ההוא הוליד את ההוא וההוא הוליד את ההוא, ואני לא זוכר כמה זמן זה ארך, וחשבתי לעצמי, נו, זה לא מקדם אותי לשום מקום. אולי אני צריך לעבור לברית החדשה, כי שם מדובר על ישוע. לא ידעתי אם הברית החדשה הייתה הקדמה, עיקר, סיכום, סיום. לא ידעתי אם היא אוסף של סיפורים קצרים, אנתולוגיה של שירה. לא ידעתי מה זה. אז חשבתי לעצמי, אם אתה לא יודע, תתחיל מההתחלה, נכון? פניתי לבשורת מתי והתחלתי לקרוא. וואו, לא יכולתי להאמין לחלק מהדברים שיש שם. אני חושב שקראתי את הדרשה על ההר 7 או 8 פעמים רצוף לפני שיכולתי לעבור הלאה. דבר אחד הדהים אותי, הדבר שהרשים אותי יותר מכל, האופן שבו ישוע השתמש במילים כדי להגיע אל לב העניין. כלומר, הוא יכול לומר במשפט אחד יותר משהפרופסורים שלי הצליחו לומר בסמסטר שלם. הוא הגיע ללב העניין במשפט אחד. זה הדהים אותי. המשכתי לקרוא, ולבסוף הגעתי לספר מתי פרק י' א'. שם אמר ישוע, קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע לנפשותיכם. כשקראתי את זה, לא אשכח לעולם. לעולם לא אשכח שהסתכלתי למעלה ואמרתי, בינגו, בינגו, זה בדיוק מה שאני מחפש. לא הייתי מסוגל לנסח את זה ככה בעצמי. אני זוכר שאמרתי לעצמי, עמלים, עמוסים, בדיוק כך אני מרגיש. ומה שאני מחפש זה שלום ומרגוע לנפשי. וזה זה, זה בדיוק מה שאני מחפש. וכאן ישוע מבטיח שאם אבוא אליו, הוא ייתן לי את זה. חשבתי לעצמי, יודע מה? נתתי לסמים הזדמנות הוגנת. נתתי לזן בודהיזם הזדמנות הוגנת. נתתי ליהדות הזדמנות הוגנת. נתתי לנשים, למסיבות ולשתייה הזדמנות הוגנת בחיי. זה הוגן שייתן לי ישוע המשיח הזדמנות הוגנת. החלטתי שזה מה שאני הולך לעשות. אבל לא ידעתי איך. כלומר, האיש הזה אמר לי, קבל את ישוע. אין לי מושג למה הכוונה, שום מושג. אם הוא היה אומר לי, עמוד על הראש ותקים מטבעות של דולר, הייתי יודע לפחות לאיזה תנוחה להיכנס. אתם מבינים מה אני אומר? קבל את ישוע. לא הייתה לכך שום משמעות בעיניי. חשבתי לעצמי, אוקיי, אני לבד. אתם אומרים, למה לא התקשרת אליו? לא היה לי את מספר הטלפון שלו. לא הייתה לי אפשרות ליצור איתו קשר. הייתי לבד. קראתי ברך, אני לא יודע, זה פשוט נראה לי מתאים. וככה התפללתי, אלוהים. אני אפילו לא יודע אם אתה אמיתי, והטיפוס הזה, ישוע, אני מאוד מבולבל לגביו. אבל אלוהים, אני ריק מבפנים, ואני כואב מבפנים, ואני בודד מבפנים, ואני מפחד מבפנים, ואני צריך קצת עזרה. וישוע הזה הבטיח לי שהוא יכול לתת לי מנוחה, והוא יכול לתת לי שמחה. אז אלוהים, תראה מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לתת לך את חיי למשך חודש אחד. חודש. ואעשה כל דבר שתבקש ממני לעשות. אלך לכל מקום שתבקש ממני ללכת אליו. לא ידעתי מה הוא עמד לבקש ממני או להגיד לי, אבל התכוונתי ברצינות. ואמרתי, תראה, אחרי חודש אחד, אלוהים, אם לא תיתן לי את השמחה הזאת, את המנוחה הזאת שאתה מדבר עליה, אני שומר לעצמי את הזכות לקחת את חיי חזרה ולבטל את העסקה. נראה לך? אבל אם באמת תיתן לי אותם, את המרגוע ואת השמחה האלה, אתן לך את חיי לנצח. נסגור עסקה? אמן. אתם יכולים לומר, לון, זאת התפילה לישועה הגרועה ביותר ששמענו בחיים. בסדר, אבל תזכרו שאני אף לבד, חבר'ה. אני מאלתר. לא הייתם שם כדי לומר לי איך להתפלל כדי להיוושע. לא ידעתי איך להתפלל לאלוהים. בסך הכל היה לי לב כן, ובסך הכל רציתי להיות רציני עם אלוהים, וחשבתי לעצמי, חודש הוא זמן מספיק אם אתה אלוהים, אתם יודעים. אני שמח מאוד על הפסוק שכתוב בו, כי האדם יראה לעיניים, ואלוהים יראה ללבב. זה בשמואל א', ת' ז', פסוק 7. האדם מסתכל על החיצוניות, אבל אלוהים מסתכל על הלב. אני שמח מאוד שאלוהים שבשמיים אמר, לון, זאת התפילה הגרועה ביותר ששמעתי אי פעם לישועה, אבל תשמע, אני מוכן לראות מעבר לה ולראות את הלב שלך ואת מה שיש בתוכו ולראות שאתה רציני. אשכח מהתפילה הזאת ואתייחס אל הלב שלך. אני כל כך שמח שאלוהים רואה את הלב. קמתי ועמדתי ואמרתי, טוב, נראה מה יקרה עכשיו. הייתי ציני מאוד. אני חייב לומר לכם שהייתי ציני מאוד. לא חשבתי שזה יעבוד, אבל חשבתי, מי יודע? ואחר כך חשבתי, אבל אני צריך יותר מזה. כלומר, אני צריך מין תחושה שמימית כזאת כמו שאלוהים נותן. זה לא מספיק. חזרתי לכרוע ברך ואמרתי, אלוהים, עוד דבר קטן, לכלב שלי יש שכין. אתם יודעים מה זה השכין הזה? השיער שלו מתחיל לנשור. מרחתי עליו תמיסה שהווטרינר נתן לי, והיא לא הועילה והמצב החמיר. ולכן אמרתי, אלוהים, עוד משהו, לכלב שלי יש שכין. ואמרתי, אני צריך יותר מסתם תחושה שאתה נותן. אני צריך לדעת שאתה אמיתי. אז תראה מה אני רוצה שתעשה, אלוהים. אני מפסיק למרוח תמיסה על הכלב שלי. אני רוצה שתרפא אותו. קמתי וחשבתי לעצמי, אולי זה לא הוגן כלפי הכלב, כי אולי צריך לבקש מאלוהים שיגרום למיטה לרחף או משהו כזה, אתם יודעים. אבל אמרתי, לא, 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 תפילה היא תפילה. נראה מה יקרה. כי חשבתי שאני רוצה אלוהים שהוא חזק דיו, לפחות לטפל במקרה של שכין. אתם מבינים מה אני אומר? אני יכול להגיד לכם, רבותיי, תוך 3-4 ימים השכין כמעט נעלם כליל. תסבירו את זה איך שתסבירו, אבל אני אומר לכם, ידעתי שזה לא התרופה. כי כבר השתמשתי בה והמצב של הכלב רק החמיר. הפסקתי להשתמש בה והכלב עברי והשכין נעלם. וידעתי. אתם יכולים להסביר את זה איך שאתם רוצים, אבל ידעתי מה התפללתי וידעתי שאלוהים עשה משהו עבורי. ואלוהים התחיל לעשות עבורי דברים אחרים מבפנים שלא ניתן להוכיח כלפי חוץ לאיש. אבל ידעתי שדברים מתחילים להתרחש בתוכי שמעולם לא התרחשו קודם. וכשבוע לאחר מכן קראתי שוב ברך ואמרתי, טוב אלוהים, השתכנעתי. שינית דברים. לא רק מה שעשית עבור הכלב שלי, אלא מבפנים, בדברים שקרו בתוכי. יש שמחה, יש שלום, יש שביעות רצון שמעולם לא הכרתי קודם. ולמען האמת, גם הייתה לי מודעות לחטא שמעולם לא הייתה לי קודם. הדברים שפעם יכולתי לעשות בלי שמץ של איסורי מצפון, התחילו פתאום להפריע לי. ופתאום הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד איתם, הייתה לבקש מאלוהים שיסלח לי, ואחר כך הרגשתי יותר טוב. אבל אף פעם לא עשיתי את זה קודם. זה אף פעם לא הטריד אותי. כל הדברים האלה קרו בתוכי, וידעתי שלא אני עושה אותם, וידעתי שלא אני גורם להם. לא היה לי שום הסבר לדברים האלה, מלבד העובדה שמשהו על טבעי מתרחש. חזרתי לכרוע על ברכי שבוע אחר כך ואמרתי, אלוהים, השתכנעתי. עשיתי איתך עסק וסיכמנו. אמרתי לך שאתן לך את חיי לנצח, ואני לא יודע מה אתה יכול לעשות עם היפי, עם שיער עד הכתפיים וחרוזי אהבה ומכנסיים זרוקים, אבל סגרנו אלוהים. אני נותן לך את חיי אלוהים, בטוח. זה היה אביב 1971. בפעם הבאה שהאיש הזה בא העירה, ניגשתי אליו וסיפרתי לו את כל הסיפור. סיפרתי את כל הסיפור לבוב אקהרט. בוב אקהרט תפס אותי, חיבק אותי, וקרא לי אשתו לצאת מהבן ואמר, אימי, אימי, בואי, אנה מהר, את חייבת לראות. והוא אמר, תגיד לה, תגיד לה. אז אמרתי לה את כל הסיפור. היא אמרה, השבח לאל! היא רקדה ופיזזה ואני מסתכל על האנשים האלה והם מתחבקים ואני חושב לעצמי, למה הכנסתי את עצמי? אני מקווה שאני לא הולך להיות כזה, אתם יודעים. אחרי כמה זמן שאני משיחי, הם התרגשו כל כך. יודעים מה? בוב אקהרט עדיין חי היום בזמן שאני מקליט את זה, ואנחנו מדברים בטלפון מדי פעם. והוא אמר לי שבכל הזמן שהוא בא לצ'אפל היל, במשך כל אותם אביב וקיץ של 1971, וככל שאנחנו יודעים, היחיד שם שהאמין במשיח בגללו הוא אני. יכול להיות שיש אנשים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל אתם יודעים, אני אוהב לחשוב שאלוהים שלח את בוב אקהרט לצ'אפל היל במיוחד בשבילי. רק בשבילי. יש עוד שני דברים לפני שנסיים. הדבר הבא שהוא אמר לי הוא זה, לון, אתה צריך להתאבל. אמרתי לו, הא? מה? להתאבל? אני יהודי. יהודים לא נטבלים. הוא אמר, יהודים גם לא מאמינים בישוע ואתה אומר שאתה כן. ואני עונה, נכון, טוב. הלכתי הביתה והתחלתי לחשוב על זה וחשבתי, אתה יודע, אם אני רציני, אני צריך להיות רציני. כלומר, אי אפשר להיות חצי בהיריון, ואי אפשר להיות חצי משיחי. אם אני רציני לגבי הקשר שלי עם ישוע המשיח, קראתי בכתבי הקודש שישוע ציווה להתאבל, ואמרתי, טוב, בוא נעשה את זה. והוא הטביל אותי באגם בצ'אפל היל בצפון קרוליינה. אחר כך החלטתי שהגיע הזמן לספר לקרובים שלי. זאת הייתה חוויה מעניינת מאוד. אין לי זמן להיכנס לזה עכשיו לעומק, אבל אני רק רוצה להגיד שכולם לא ממש שמחו כשבאתי וסיפרתי להם שנתתי את חיי לישוע המשיח. הם היו שמחים יותר אם הייתי בא ואומר, אתם יודעים, אני משתמש ב-LSD 5 פעמים בשבוע, מבריח חשיש מאמסטרדם וכמעט נעצרתי. טוב, לון, אין בעיה. אני מאמין בישוע המשיח? אתה מה? זאת הייתה התגובה. אבל אתם יודעים, במהלך השנים מאז הייתה לי הזכות להדריך את אבא שלי למשיח. אמא שלי האמינה במשיח לפני שהיא נפטרה, והאחי היחיד הוא משיחי וחי היום למען המשיח. כל המשפחה הקרובה שלי מנהלת קשר אישי עם ישוע המשיח. אמנם נדרשו 22 שנים של תפילה ושיחות, 22 שנים לפני שאמא שלי, האחרונה שבחבורה, האמינה בישוע המשיח. אני רוצה לספר לכם שני סיפורים קצרים ונסיים בזה. הראשון הוא על עוזרת הבית שלי. אז, בלי להקפיד על תקינות פוליטית בלשוני, קראנו לה המשרתת. היא הייתה כושית אמריקנית, אישה נפלאה. שמה היה קורה לי גודמן. אם אתם רוצים לדמיין לעצמכם את קורה לי גודמן, תחשבו על מאמי מחלף על הרוח. ככה היא נראתה. היא הייתה אחת הנשים היקרות ביותר בחיי. היא התחילה לעבוד אצל המשפחה שלי כשהייתי בן חודשיים, ועבדה אצלנו עד שהגעתי לקולג'. קורה לי גודמן לא הייתה אישה משכילה. היא לא ידעה איך לכתוב את השם שלה. היא לא ידעה לקרוא, היא לא ידעה איך לנהוג במכונית. היא לא הייתה משכילה. אבל האישה הזאת, כשהייתי משיחי צעיר, והתחלתי לשמוע שירים משיחיים כמו "יש לי מושיע", ועוד מהשירים הידועים האלה, אני זוכר שחשבתי לעצמי, וואו, אני בטוח ששמעתי את השיר הזה פעם. איפה שמעתי אותו? ודאי לא שרו אותו בבית הכנסת. שאלתי את עצמי, איפה שמעתי את השיר הזה? ונזכרתי, כשהייתי ילד קטן, קורה גייצה או בישלה בזמן ששיחקתי סביבה, ויכולתי לשמוע אותה מפזמת לעצמה את המנגינות האלה. אמרתי לעצמי, אני בטוח שהיא מאמינה בישוע. נסעתי בטרמפים לפורצמות שבווירג'יניה כדי למצוא אותה. מצאתי את הבית שלה. תזכרו, היה לי שיער כמו אפרו ענק עד הכתפיים, והיא לא ראתה אותי 3 או 4 שנים. דפקתי בדלת. היא הסיטה וילון קטן ומיירה לסגור אותו חזרה. דפקתי בדלת שוב והיא הסיטה את הוילון. אמרתי, קורה, תפתחי לי, זה לא אני. ככה קראו לי אז. היא פתחה את הדלת, שרשרת הדלת הייתה תלויה בינינו. קורה הסתכלה ואמרה בדרכה, מה אתה עושה כאן? ואמרתי, קורה, באתי להגיד לך שנתתי את החיים שלי לישוע המשיח. והיא אמרה, אלוהים הטוב, מותק, בוא תיכנס. נכנסתי והתיישבתי וסיפרתי לה את הסיפור, איך הפכתי למשיחי, והיה נהדר. היא כבר עם המשיח, כבר הרבה שנים, אבל זה מה שהיא אמרה לי. לון, אני רוצה שתדע משהו. אני מתפללת בשבילך ועבור המשפחה שלך מאז שבאתי לעבוד אצלכם כשהיית בן חודשיים. תזכרו, אני כבר בן 21 ואנחנו יושבים ומדברים. היא אמרה, אני מתפללת עבורך ועבור המשפחה שלך כבר 21 שנים, אבל מותק, בחיים לא חשבתי שאזכה להגיע ליום שבו אתה תהפוך למשיכי. אבל הנה, אני כאן, אמרתי. היה לנו נפלא יחד. אתם יודעים, קורה הלכה להיות עם המשיח ב-1975, אבל אמא שלי, אבא שלי ואחי, כולם הפכו למשיחיים, ואני מאמין שהסיבה שכל המשפחה שלי האמינה בישוע היא בגלל האישה הזאת, האישה יראת אלוהים הזאת, שהכניסה אותנו תחת כנף התפילות שלה, והתפללה עבורנו בנאמנות עד שמתה. בסך הכל 25 שנים. וכל המשפחה הקרובה שלי באה בעקבות זה למשיח. ככל שאני יודע, היא הייתה המשיחית היחידה שהתפללה עבורי במשך כל השנים האלה. וידידיי, אני לא מאמין שאיש הופך למשיחי אם אין מי שמתפלל עבורו. ואת העובדה שאני משיחי היום ושהמשפחה שלי משיחית היום, אני זוקף לזכות חיי התפילה של האישה הקושית הזאת. היא לא ידעה לקרוא, היא לא ידעה לכתוב, היא לא ידעה לנהוג במכונית, אבל היא ידעה להתפלל. אלוהים בירך אותה על זה. עוד סיפור אחד. אני יכול לספר לכם לסיום איך אבא שלי נושא? הייתה לי הזכות להדריך אותו למשיח זמן קצר מאוד לפני שמת. הוא היה בבית חולים בשרלוטסוויל שבווירג'יניה. אבא שלי סבל ממחלת לב רצינית. כבר היו לו 3 התקפי לב. הרביעי הרג אותו. אני כבר מבוגר יותר היום משאבא שלי היה כשקיבל את התקף הלב הראשון שלו. אמא שלי התקשרה אליי ואמרה, אבא שלך בבית חולים, יש לו צהבת, הוא חולה מאוד, אתה צריך לבוא לבקר אותו. היא תיארה את המצב בחומרה רבה. מיהרתי לבקר אותו והתפללתי כל הדרך. כבר הייתי משיחי 7 שנים. נכנסתי לבית החולים ואבא שלי ישב במיטה ואכל בננה. התגובה הראשונה שלי הייתה כעס. אתם יודעים, שוב היא עשתה לי את זה. אבל הייתה לי אמא יהודיה ואתם יודעים איך זה. בכל אופן, התחלנו לדבר ואבא שלי אמר, איך מזג האוויר? בסדר. איך אשתך? בסדר. איך כך וכך? בסדר. וידעתי שמשהו מטריד אותו. ידעתי. המשכנו כך בפטפות חולין, ואז הוא אמר, אתה יודע, אלון? אני חושב הרבה לאחרונה. ואמרתי, טוב אבא, אתם יודעים, טוב לחשוב, טוב לחשוב. והוא אמר, כן, אני חושב הרבה על הדברים האלה שאתה מספר לי על ישוע המשיח. ואני חושב, וואו, ועוצר את נשימתי. אתה יודע, אני מתחיל לחשוב מה עם כל מה שאתה מספר לי נכון. ואני חושב לעצמי, אלוהים, אני לא מאמין שזה קורה. אתם יודעים איך מתפללים עבור משהו, ומתפללים עבור משהו, ומתפללים עבור משהו? התפללתי עבור אבא שלי בכל יום, לפעמים פעמיים ביום, מפני שידעתי כמה הוא חולה, ושאני עלול לקבל הודעה בכל רגע נתון שהוא מת באופן לא צפוי מבעיית לב. ופתאום, הנה הוא אומר לי את הדברים. הרגשתי שאני רוצה לקרוא לאחות ולומר, אחות, תפני את המיטה בחדר הסמוך, אני זקוק לה. אבל אמרתי, אלוהים, בבקשה, עזור לי לא להגיד משהו שאני לא צריך להגיד עכשיו. ואמרתי, אבא, אין לי כל ספק שמה שאני אומר נכון. ואמרתי, אבל אף פעם לא התעניינת, אף פעם לא רצית לדבר על זה, תמיד התעלמת מכל השיחות שלי. איך פתאום אתה רוצה להגיד שאתה חושב שמה שאני אומר נכון? ואבא שלי אמר, לון, אני חייב להגיד לך. אני יודע שאני אדם חולה. החלטתי שאני יכול למצוא ביהדות הדתית כל מה שאתה מצאת בישוע. החלטתי לחזור לבית הכנסת. החלטתי להיות דתי. הלכתי לתפילות בחגים, הלכתי בראש השנה, צמתי לכל אורך יום כיפור, וקיוויתי לדעת בוודאות מה יקרה לי אחרי שימות. תבינו, בשבילו העניין היה המוות. הוא פחד מאוד למות. הוא אמר, בסוף יצאתי מבית הכנסת אחרי תפילת יום כיפור, עמדתי על המדרגות בחזית ואמרתי לעצמי, לא! אין לי שום ביטחון לגבי מה שיקרה לי אחרי שימות. לא יותר משהיה לי לכל ערך התפילות ומנהגי החג. הכל טוב ויפה, אבל אינני בטוח בכלל. אולי מה שלון אומר נכון. ואמרתי, אבא, אני בטוח כל כך שמה שאני אומר נכון, שזה אפילו לא מצחיק. בבוקר למחרת הייתה לי הזכות לכרוע ברך ליד מיטתו של אבי. הוא יצא מהמיטה, קרא ברך, ושנינו התפללנו, והוא ביקש שישוע המשיח יבוא אל חייו. הוא מת שבוע לאחר מכן, בדיוק שבוע. הוא לא זכה לצאת מבית החולים. היה לו התקף לב בבית החולים, והוא מת שם. הייתה זאת הפעם האחרונה שבה ראיתי אותו. ראיתי אותו פעם אחת נוספת לפני שהוא נפטר. הוא היה מחובר לצינור ביחידה לטיפול נמרץ. הוא לא היה מסוגל לדבר, אבל הוא רצה נואשות שאתן לו את הנייר הזה, אתם יודעים, עם הפלסטיק מלמעלה, שאפשר להיית עליו מילים בטיפול נמרץ. יש עליו אותיות א' ב'. נתתי לו אותו, והוא כתב לי כמה דברים. הבעיה הגדולה ביותר שלו הייתה שהוא רצה את הביטחון שבישוע, אבל הוא לא רצה להפסיק להיות יהודי. היינו צריכים לדבר על זה, והייתי צריך להגיד, אבא, לא הפכת לגוי כשהאמנת בישוע. תמיד תהיה יהודי. אתה משלים כל דבר שקשור ליהדות. הוא הוציא את הנייר הזה, והנה, זאת הפעם האחרונה שבה אבא שלי, ראינו זה את זה בעולם הזה. הוא הוציא את הנייר ואיית לי, אדון וגם יהודי. וידעתי בדיוק מה הוא מנסה לומר לי. הוא ניסה לומר לי, לון, האדון בחיים שלי, אבל אני עדיין יהודי. כמה מחזק וכמה נפלא שלמרות התרופות המרדימות והטיפול הנמרץ, עדיין הייתה לו התושייה לאיית לי את הדברים האלה ולומר, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא אלון, וישוע הוא חלק מחיי. רבותיי, זה כל מה שאני יכול לספר לכם בזמן שעומד לרשותי, אבל אני רוצה לסגור בדברים האלה. אני משוכנע שזהו הפתרון היחיד לתעלומות החיים, והדרך היחידה לקבל ביטחון לגבי חיי נצח, והדרך היחידה ליהנות משמחה ושלום עמוקים וסביעות רצון שכולנו מבקשים בחיים. אינני אומר שאין לנו בעיות. אתם יודעים, למשיחיים יש בעיות, אבל יש לנו השמחה והשלום שגוברים על הבעיות שלנו. הדרך היחידה לחיות חיים מלאי משמעות ומטרה, אני משוכנע, היא ליהנות ממערכת יחסים אישית עם אלוהי ישראל. והדרך היחידה ליהנות ממערכת יחסים אישית עם אלוהי ישראל, היא באמצעות ישוע המשיח, משיח ישראל. ישוע עצמו אמר, באיגרת אל יוחנן, פרק י' פסוק 6, אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אלא דרכי. ישוע אמר את זה. ואם הוא צודק, ואני מאמין שכן, הדרך היחידה ליהנות מהקשר האישי הזה עם אלוהים הוא באמצעות מערכת יחסים עם ישוע המשיח. הדרך היחידה למצוא תשובות ליקום ושלום עמוק והביטחון בחיי נצח היא באמצעות קשר אישי עם ישוע המשיח. רבותיי, ניסיתי הכל. ניסיתי הכל במחויבות שווה, בדבקות שווה ובפתיחות שווה, ותקווה שווה, שמה שאני מנסה גם יעבוד, ואתם יכולים ללכת ולנסות הכל אם אתם רוצים. אני ניסיתי הכל, ואני פה כדי לספר לכם שהסיבה שהדברים לא הצליחו, היא שאף אחד מהם איננו הדרך האמיתית לאלוהים. אני מצאתי את הדרך הנכונה לאלוהים, ומצאתי אותה במערכת יחסים אישית עם ישוע המשיח. ואני מאמין מהניסיון שלי ומהאמת שבכתבי הקודש שזה נכון. כל מי שנותן לי ישוע המשיח הזדמנות כנה להוכיח לו את עצמו, ישוע יעשה את זה. כלומר, כמו שאמרתי קודם, התפילה שלי לישוע לא הייתה הטובה ביותר. כל הגישה שלי לאלוהים, העסקה שעשיתי איתו לחודש, אתם יודעים, אלוהים איננו רואה בעין יפה עסקאות איתו, אבל אתם יודעים, הלך רוחי היה נכון. אם הלך הרוח שלכם נכון, אלוהים יענה לכם מפני שהאדם מסתכל אל המראה החיצוני, אבל תודה לאל, אלוהים רואה את הלב. אם אתה שומע אותי היום, ועוד לא מצאת את הדברים שדיברתי עליהם שחיפשתי, חיפשת ברבים מהמקומות שאני חיפשתי בהם, אני מזמין אותך היום לתת לישוע המשיח הזדמנות כנה להוכיח את עצמו לך. תן לו הזדמנות. ואם אתה כן, הוא יענה להזדמנות שתיתן לו ויוכיח את עצמו לך, כמו שהוא הוכיח לי.